היום אנחנו, אני רוצה לעשות סיכום קצר של הדברים שלמדנו ולהמשיך הלאה. הנושא הראשון שלמדנו זה מידת הגדולה, השפע הגדול שמופיע בעולם האלוקי, הגבורה זה אותו כוח שמסוגל להצטמצם, להכין את הכלי, להתמקד בדבר הבלעדי שאנחנו כרגע נמצאים איתו, ושם לגלות את ריבונו של עולם, בילד, בחסד, בכל דרכי חדאהו. אנחנו אמרנו שהגבורה מולידה שמחה, משום שכשאדם הוא ממוקד בדבר שהוא עושה, והוא חפץ לעשות את הדבר הזה שהוא רוצה, אז ממילא המחשבה הזו גורמת לו לשמחה. המיקוד הזה, ההכרעה על החיים, לא פיזור הנפש, אלא ההכרעה על החיים, מיילדת בו, מולידה בו שמחה. כן? דיברנו שכל אונס סופו לרע, וכל הכרח סופו לטוב, ולכן גבורה, כוח המיקוד, כשהוא מגיע, בואי תתקרבי, בואי טל, בואי תתקרבי. וכשאדם מכריע על הדברים שהוא עושה, אז ממילא שם הוא יכול לרצות בדבר, בחיים, הוא בחרת בחיים, ולהוליד מתוכו את נקודת השמחה. הנקודה הבאה שדיברנו, זה שזה לא רק נקודת הרצון, אלא גם לפעמים הרצון חלוש מפני חולשת הגוף. זה מה שדיברנו בפעם הקודמת, כן? לא דברים גדולים. באמת הדברים בסדר, החיים הם בסדר. אבל יש איזשהו צורך בלחזק את כוחות הגוף, ומתוך חיזוק כוחות הגוף, אז גם הרצון ילך ויתעצם, והדבר הזה הוא חשוב, כן? בארמית, בריא זה לשון ודאי, כן? בריא או שמה, בריא זה לשון ודאי. זאת אומרת, כשאדם בריא, גם בריא עם א' ובלי א', אז כשאדם בריא, אז הוא גם ודאי, הוא הרבה יותר נחוש בחייו ויכול להצליח. היום אני רוצה לעסוק בדוגמה של אישה גדולה שהייתה בתנ"ך, שהיא הייתה נביאה, והיא נותנת לנו הלכה למעשה דוגמה של מידת הגבורה, דוגמה של מידת המיקוד, של כוח המיקוד שבאדם. עד עכשיו למדנו את זה באופן עיוני, עכשיו אנחנו נראה את זה מתוך התנ"ך, מתוך התנ"ך, לראות איך חנה ממוקדת, ומתוך המיקוד הזה מביאה אותנו אפשר לומר, להקמת המלכות. אני רוצה לתת איזשהו רקע קצר לדמות הזאת, ואנחנו נסתכל לדברים כתוב. בספר שמואל אנחנו יודעים שהעלייה לרגל עלייה לרגל לשילו הייתה דלה מאוד. עם ישראל לא רצה לפקוד את המקום הזה, הוא היה רחוק מהתודעה של הקודש. מי ששלט בתוך בית אלי היו אנשים בני בליעל, אנשים שלא הלכו בדרך טובה, ולכן עם ישראל לא רוצה לעלות למקום הזה, זה מרחיק אותו. ולאורך שנים עם ישראל הדיר את פעמיו מלעלות לבית השם. מי שלקח את האחריות להחזיר את האהבה להופיע, במשכן שבשילו, זה משפחת אלקנה. אלקנה הייתה לו משפחה גדולה, עם שתי נשים, אחת פנינה, עם 10 ילדים, ואחת חנה, בלי ילדים. הוא היה עולה לשילו 4 פעמים בשנה, 3 מן התורה, ואחת שהוא החליט להתנדב, להוסיף על מה שלא כתוב, כן, אחת בנדבה, ככה כתוב, וגדר את עצמו יותר ממה שצריך, מכיוון שהתרחקו משם, אז הוא התקרב יותר והוסיף עוד פעם אחת לעלות לבית השם שבשילו, ולקח הוא וכל משפחתו על מנת לחבב את המצווה הגדולה הזאת על בית ישראל. ומדי שנה היה עולה. במשך 19.5 שנה חנה עלתה, אבל בלי ילדים. וכמובן אנחנו מכירים את הסיפור של חנה ותפילותיה, ותתפלל חנה על השם. היא מתפללת על כבוד השם שיופיע, על מלכות השם שתופיע, שסוף סוף יהיה מלך בישראל, ולא עוד שבטים שבטים מפוזרים, אלא שלטון אחד ומלך אחד. היא מתפללת, ובאמת העולם הפנימי של חנה הוא דוגמה עצומה למה זה עולם של יראת שמיים כל כך גדול, שמסוגלת לחדש את ההלכות של תפילת 18, שכולה כולה תפילה חרישית, תפילה שנאמרת בשקט, ומכאן נחשף העולם הפנימי של האדם. אנחנו לא רק עושים, אנחנו לא רק מדברים, אנחנו בעיקר שייכים לעולם הפנימי שלנו. כן, איך כתוב? כתוב, איזו אי תפילה שנשמעת, זאת, זה הקול הלא נשמע, או יותר מדויק, איזה הוא קול הנשמע, הקול הלא נשמע, ככה כתוב בזוהר הקדוש. כן, לכן תפילה, תפילת 18 היא תפילה, מה זה הקול שלא נשמע? לכן תפילת 18 צריכה להיות תפילה שנאמרת בצורה חרישית, בלי קול. כן, לחתוך בשפתיים, אבל לא להוציא קול מן הפה שלנו. וחנה מחדשת עוד ועוד הלכות מופלאות. ב-19.5 שנה היא מצטרפת אל בעלה, אל שמואל, לחדש את התשוקה הזאת, להתקרב אל הקודש. עכשיו אנחנו מגיעים למקור שלנו. יש לכולם מקור? דף? יש פה, יופי. ויהי לתקופת הימים, לתקופות הימים, במקור הראשון, פרק א' בשמואל, ויהי לתקופות הימים, ותהר חנה, ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שעלתיו. ויעל האיש אל קנה וכל ביתו, לסבוח להשם את זבח הימים ואת נדרו. כמידי שנה, הוא עולה לבית השם. אבל יש חידוש. בשנה הזאת חנה לא עולה. כי בשעה טובה, בסימן טוב, חנה ילדה בן. והיא לא עולה. עכשיו, מי שכותב את הפסוקים הללו, זה שמואל בעצמו. כן? מי שחיבר את ספר שמואל, זה שמואל הנביא בעצמו. ושמואל רואה לנכון לומר לנו את הפסוקים האלה, לחדד את הדברים הללו, לא בגלל שהוא רוצה לספר לנו איך חנה אמו גידלה אותו, אלא זו בחינה של נבואה שהוא צריכה לדורות. זה דבר של שנים, לנצח נצחים, אנחנו נקרא את הפסוקים האלה ונדע שזה שייך לנו. לא רק שייך לשמואל וחנה, אלא שייך לנו. וחנה אף על פי שזה דבר כל כך משמעותי לעלות לבית השם עם כל מה שדיברנו מקודם, וחנה לא עלתה, לא עלתה, כי אמרה לאישה, עד ייגמל הנער והביא אותי ונראה את פני השם וישב שם עד עולם. אם כן, חנה מנמקת ומסבירה, למה אני לא עולה? כן? לכאורה הדבר הזה היה יכול להיות מיותר. מה צריך לספר לנו? היא בדיוק עולה, לא עולה. למה לספר לנו? כי יש עכשיו חידוש במציאות. מה החידוש במציאות? שיש עכשיו את שמואל הקטן שנולד, והיא נשארת לגמול את הנער, להיות איתו. והפסוק, המילה הזאת, עד יגמל, מופיעה שוב, לא רק בפרק פסוק י"ב, כ"ב, אלא גם לאחר מכן. ויאמר לה אל קנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם השם את דברו, ותשב האישה ותינק את בנה עד גומלה אותו. כן? כן, אנחנו נפגשים עם השורש הזה. גמלה איזה 3 או 4 פעמים בשני הפסוקים האלה, כי שמואל רוצה לומר לנו פה דבר מאוד משמעותי. כן? תסתכלו ברש"י שם על הפסוקים, כ"ב. עד יגמל, לסוף כ"ב חודשים, ובספרים אחרים לסוף כ"ד חודשים. זאת אומרת, כמה זמן חנה נשארה עם הילד שלה בבית, אפשר לומר, עד גיל כ"ד חודשים, שכך זמן תינוק לינוק. כן? זה הזמן שתינוק בישראל צריך לינוק. גם אם לא מניקים, 2, אבל להרבה הלכות, להרבה דינים, אנחנו יודעים ש2 זה הגדר של אישה יולדת. כן? אנחנו נדבר על זה בהרחבה כשנגיע לסוגיות האלה של, שקשורות ממש לתינוקות, אבל זה גדר בהלכה. רבי יהושע אומר, נדמה לי במסכת כתובות, שיש דעה שאומרת, רבי יהושע אומר, אפילו עד גיל 4-5. כן, זה המון. אבל עד גיל 2, חנה נשארת עם הילד. הדבר הזה לא מעיד על כך שהיא לא הייתה מעוניינת לעלות לבית השם, שהיא לא ראתה את החשיבות, אלא שלעת עתה היא רואה דבר חשוב מאוד בכך שהיא מגדלת את הנפש הזו הקטנה, והיא לא מתכוונת לגדל אותו בדרך של התכתבות, בדרך לא דרך, אלא היא חפצה להיות איתו במגע, בקשר, משום ששמואל מלמד אותנו לדורי דורות שהתינוק הקטן זקוק לאמו בראשית חייו. איך מגדלים אדם כללי, איך מגדלים אדם גדול? לא על ידי זה שאתה מצטט לו פסוקים ושיעורים, אלא בראשית חייו של הילד הוא זקוק לאמו. והדבר הזה הוא כל כך נהיר, הוא כל כך ברור לחנה, שהיא לעת עתה דוחה את המצווה כל כך עליונה, שייתכן שאין מצווה אולי יותר משמעותית מאשר העניין הזה של לעלות לבית השם ולגדור את הפרצה הזאת שקורית בעם ישראל ולחנך את האומה. כי כרגע יש מצווה שאינה יכולה להיעשות על ידי אחר. המצווה הזאת יכולה להיעשות אך ורק על ידי חנה ביחס לשמואל. זאת הקומה הבסיסית של אדם בישראל. זאת הדרך לגדל אדם גדול, על ידי הענקת הביטחון, החום, האהבה שהוא זקוק לה. אדם, על מנת לצמוח להיות אדם גדול, הוא חייב כאוויר לנשימה, ואולי יותר מאשר אוויר לנשימה, הוא זקוק לאהבה. לחום, למגע, בוודאי יש אהבה בתוך הבית, זה ברור, אבל יש מצבים שהילד זקוק, וייתכן שכל החיים, אבל ודאי וודאי בשנים הראשונות, שילד זקוק להרגיש נאהב. ככה מגדלים ילדים לאמונה. ככה מגדלים ילדים להאמין בהשם, להיות בביטחון בהשם. איך ילד ידע מה זה אמונה? יש לנו הרבה מאוד ספרים, פה הכל מלא ספרים, גם בתוך הבתים שלנו, הכל מלא ספרים. מה הספרים מדברים? על ביטחון בהשם. ועוד דברים, ועוד אמונה, ואהבת השם, וכל הדברים הגדולים והמופשטים האלה. אבל איך אתה יכול לקלוט את המסרים המופשטים האלה על ידי זה שאתה פגשת מה זה ביטחון בחיים? אז אתה תדע מה זה ביטחון בהשם? איך תדע מה זה אהבת השם? על ידי זה שתהיה בך אהבה בלבך נטועה חזק חזק. ואז כשאתה תפתח את הספרים, המושגים האלה הם ברורים. אתה יודע מה זה אהבה. אתה ספגת אהבה בצדדים החווייתיים של החיים. והדגש פה הוא הצדדים החווייתיים, הייתי קוראת לזה ממש החושיים, בחושים. זה ידוע שילד בראשית חייו, ההתפתחות העיקרית שלו היא על ידי הפה. כל דבר שהוא נוגע, הוא שם בפה. כן? הוא לוקח את העט, הוא לוקח את המוצץ, הוא לוקח, הכל זה עובר דרך הפה. כן? כמובן שזה הנקודה הזאת של ההנקה, של המפגש של הילד עם אמו, שהוא צריך להרגיש את החוויה הזאת בצורה מאוד מאוד מוחשית. כן. שיחזיק לה את הבקבוק. כן, כן. כן. נכון, נכון, נכון. גם אם נותנים בקבוק לילד, לתינוק, מאוד חשוב שהתינוק הוא יהיה בחיקך. זה דבר מאוד חשוב. אז אם כן, ככה מביאים את הילד להיות בוטח. לגדל ילדים יראי שמיים, עם ביטחון בהשם, זה לא סיסמאות. זה מציאות. ואני שוב חוזרת על הדבר הזה, שהאימא היא הצינור שדרכו ילד יפגוש חום, ביטחון ואהבה. דרך הצינור הזה בקלות מאוד הוא יוכל אחר כך להאמין בהשם. כשאנחנו מדברים בתחילת מסילת ישרים, אנחנו אומרים המגמה זה להתענג על השם. מה זה להתענג על השם? ראשית ההתענגות היא דרך אמו. כשילד תינוק מתענג על אמו והוא שמח בה והוא שר בחיקה, אז הוא פגש מה זה עונג. אז אחר כך המושגים הם יהיו קצת יותר ברורים. כן. למעשה, ההפוך מזה, זה הפוך מעולם האמונה, זה עולם הכפירה. ועולם הכפירה בא מעולם של כפור. יש קור. תינוק שקורא והוא לא נענה, אז הוא למד שאין קשר, שאני לבד, שאני בכפור בעולם הזה. בדרך אגב, אחד המנהגים בישראל, זה כשתינוק נולד, אז עושים שלום זכר, ומביאים חומוס, וזה מין מאכל אבלים, כן, אז מה, אנחנו כל כך שמחים שהתינוק נולד, אז מה פתאום להביא מאכל אבלים? אז כתוב שמכיוון שהתינוק יוצא לאוויר העולם, אז קשה לו. הוא צריך נחמה. יש פרידה. זה לא אבל, אבל זה פרידה מסוימת מעולם של גן עדן. להיות בבטן של אמא, כולו עטוף, כולו חבוק, בחום הנכון שצריך להיות, עם הדופק התמידי של אמא, פתאום יוצאים. זה לא קל, זה איזשהו מעבר, כן. ובמעבר הזה אנחנו מסמלים ואומרים לילד, אל תדאג, גם בעולם הזה אפשר שיהיה גן עדן. איך יהיה גן עדן? על ידי זה שאימא שלך נמצאת איתך. על ידי זה שאימא שלך אוספת אותך ברחמים ומחזירה אותך דרך הרחמים האלה אל הרחם. כן. איך היא עושה את זה? על ידי זה שהיא איתו. היום אני חייבת לומר לכם שהסוגיות האלה הן סוגיות מאוד חשובות. כי נשים לפעמים מתבלבלות. הן חושבות שעיקר החינוך מתחיל מרגע שהילד מתחיל לדבר. הדבר הזה הוא לא נכון. החינוך העיקרי של הילד או אל הילד, זה מתחיל כשהוא קטן. אני תמיד מספרת שפעם אחת פתחתי את התיבת דואר, וראיתי איזה מין פלייר כזה, שאומר, בשורה משמחת. יש... נפתחה קבוצה של ילדים שיכולה, 10 ילדים, 20 ילדים, שמשבע בבוקר ועד 7 בערב. עם הסעה. ובהסעה אמרו, זאת אומרת להירגע, כן? אמרו בהסעה יש גם שומר. זאת אומרת שלא ישכחו את הילד ככה באיזשהו זה. כן. וזה משבע בבוקר עד 7 בערב, ומ3 חודשים ועד 3. כן. הטווח של הגילאים, כן, היה לפי פלחים של הגילאים, אפשר מ3 חודשים ועד גיל 3. אז אני חייבת לומר שזה לא בשורה משמחת. זה בשורה מאוד קשה. ואנחנו, בני התורה שבנו, צריכים להישאר שפויים, להישאר צלולים. אין דבר יותר משמעותי מאשר את. את הכוח המרכזי בבית הזה. לכן את נקראת עיקר הבית. ואת לא הכוח המרכזי בשביל למלא פונקציות של עוד כביסות ועוד בישולים. גם את זה אנחנו עושות. אבל לא להתבלבל. את לא אמצעי, אנחנו לא אמצעים ל. אנחנו מסתכלות על החיים מצד עצמם. ולפעמים אישה מתבלבלת ורואה את עצמה כפרויקטורית לכל מיני דברים. ובתור פרויקטורים אף אחד לא אוהב להיות אמצעי. מי מאיתנו אוהב להיות אמצעי למשהו? ריבונו של עולם לא ברא אותנו להיות אמצעי למשהו. הוא ברא אותנו להיות התכלית מצד עצמה. וכשאת יודעת להעריך את כוחך ואת הזכות הענקית הזאת שקיבלת, את הפקדונות היקרים האלה, את האוצרות היקרים האלה, וצריך להתייחס לזה בהתאם, אז אנחנו נדע לעשות את הסדר הנכון בתוך החיים. כן. גם כשאישה יוצאת לעבודה, גם כשאישה יוצאת ללימודים, היא צריכה תמיד להיות בנקודת אחריות על ביתה. לעולם לא להתנער מנקודת אחריות. גם כאן בפסוקים שלנו, מי שמספרת לבעלה זאת חנה שאומרת לאלקנה. לא אלקנה אומר לחנה, אלא חנה אומרת לאלקנה. ואלקנה נענה, והוא מבין את הדבר הזה שהיא אומרת לו. למה אני מחדדת את הדבר הזה? כי כן, תחושת החיים היא בעיקר ניתנת לאישה. כשהיא פותחת את הלב לדופק הפנימי הזה של הבית. הילד הזה ועוד הילד הזה ועוד הילד הזה. הבעלים, יהיה לנו שיעור על הכוח הזה של האבות בתוך הבתים. אבל האישה היא קיבלה מתנה מיוחדת שהיא אמורה להרגיש את מה שקורה בפנים. את הצרכים המדויקים האלה של החום והאהבה שיש בתוך ביתה. ולכן היא הקברניט. הרבה פעמים נשים נשחקות בעבודות הבית או לפעמים עם הילדים. למה? מסיבה אחת פשוטה. משום שהן רואות את עצמם כל הזמן כאמצעי. והדבר הזה הוא לא נכון. אישה היא לא פרויקטורית. היא תחנת אהבה. אני תמיד מספרת את הסיפור הזה, שיום אחד הבן שלי הגיע הביתה, אחד הבנים שלי הגיע הביתה, והגיע עייף. ואז הוא נח וחזר מחוזק. אחר כך אחד הגיע רעב והוא חזר סביע. וכל מיני פעולות שהרגשתי, אחד עם בגדים מלוכלכים ויצא עם בגדים נקיים. אז אמרתי, ככה בצחוק, אמרתי, אתם יודעים, אני מרגישה שאני ממש כמו בתחנת רענון, כזה תחנת כל אחד בא ויוצא, בא ויוצא כל אחד עם הצרכים המיוחדים שלו. אז החמוד הזה הוא מסתכל אליי, אומר לי, אמא, את לא תחנת דלק, את תחנת אהבה. אז זה מה שאני אומרת לכולכם, לכולנו. אישה היא לא תחנת דלק, היא תחנת אהבה. תחנת אהבה זאת תכלית, זה לא אמצעי. נשים מרגישות אמצעי כי הן חושבות שהחומר הוא העיקר. אתם זוכרות שדיברנו על זה שהחי קודם לדומם? אותו דבר לגביהן. כן? הן צריכות להבין שהן מזינות את הבית דרכם. הן הכוח המרכזי של האהבה. חנה היא מתעקשת להיות עם שמואל משום שהיא העיקר פה. היא מזינה אותו באהבה. ודרך האהבה הזאת, הילד הזה יגדל. זאת אומרת, זה דבר מאוד חשוב, הרבה, שוב אני אומרת, הרבה פעמים אין בירור מספיק של האישה ותפקידה. היא חושבת שהיא פרויקטורים לדברים, וזה לא נכון. כן? העיקר, הכוחות שלך, השמחה שלך, האהבה שלך, ההזנה שלך, כי את הכוח המרכזי בתוך הבית הזה. כן? וכשאישה היא ממלאה את עצמה בכל מה שצריך למלא, אז היא גם מסוגלת למלא את ביתה באהבה, וזה מה שזקוקים לה. כן? גם אם לפעמים יש מצבים שאישה היא צריכה, מה שדיברנו בפעם שעברה, היא צריכה טיפה לנוח, היא צריכה ללכת לשמוע שיעורים, היא צריכה לצאת ולהתברר קצת, היא זקוקה לזה. אין בעיה. לא להרגיש שפוטה. זה מאוד חשוב להוציא מקרבנו תודעה של קורבן. הרבה פעמים נשים מרגישות מין קורבנות כזאת, שהן חייבות וחייבות וחייבות וחייבות. לא, תביני, דרכך עובר כל השמחה בתוך הבית. תדאגי להיות שמחה. ושמחה זה חלק ממה שאנחנו לומדים פה, זה מצד החשיבות של מה שאת יודעת שאת עושה בתוך הבית. כן. זה דבר שלפעמים רואים את התחושה הזאת של תחושת קורבנות, וכל זה נובע מדבר אחד, מזה שנשים אינן יודעות את החשיבות העצומה של מה שהן עושות. הן מגדלות את עצמם, הן מגדלות את הנפשות האלה, וכל רגע שאני נמצאת עם הילד, גם אם צריך לעתים לצאת פה, לצאת שם, כל רגע שאת נמצאת עם הילד הזה, זה עוצר. זה עוצר, לא לזלזל. כשאישה לא מספיק מוכירה את כוחותיה, אז היא אומרת לזה, מה זה משנה? אם אני אהיה חצי שעה יותר, חצי שעה פחות, אני אומרת, לא. את הצינור אוויר של הבית הזה. את צינור האהבה של הבית הזה. וזקוקים לך. מתי אדם אין לו כוח? כשהוא לא יודע שהוא באמת כל כך משמעותי. רוב התקלות של המציאות זה משום שאנשים יש להם ענווה פסולה. אנשים שלא יודעים את כוחם וערכם. ומי שנותן לנו את הכוח ואת הערך הגדול הזה, זה ריבונו של עולם שמאמין שאת האימא הכי מדויקת לילדים האלה. כל שנייה שהוא איתך, זה אוצר גלום. כשהיום אתה רואה את, את, את התפסים האלה, משבע בבוקר, עד שבע בערב, זה בגלל ששטפו לאנשים את הראש. שאת בכלל לא חיונית. אנשים אחרים יכולים לעשות את מה שאת עושה. זה כפירה בעיקר. אין אדם שיכול לעשות את מה שאת עושה. לא עושה במובן הטכני בלבד. במובן הטכני זה לא הנושא שלנו כרגע. אין אדם שיכול להעניק חיים לילד שלך יותר ממך. והרבה פעמים הענווה הפסולה הזאת מביאה את האדם, הענווה פסולה הכוונה שאני לא משמעותי. אני זניח, יכולים לעשות את זה יותר טוב ממני. התפיסה הזו של הענווה פסולה מוציאה נשים לא בגלל צורך בכסף, בגלל שהן אינן מאמינות מספיק בעצמן. והיום אנחנו צריכים לחזור לתודעת האני הגדולה הזאת, לא תודעת האני בצדדים החיצוניים, בזה שריבונו של עולם הוא המאמן שלי, האמיתי, כי הוא מאמין בנו. כן? דוד המלך, הוא כתב בסוף תהילים, דוגמה, איזה דוגמה דוד המלך נותן לנו על הביטחון בהשם. מכל העולם וכל המערכות החיים שיש במציאות, מה הדבר המדויק יותר להשוות את הביטחון בהשם? זה הביטחון באימא, ודווקא באימא. שיר המעלות לדוד, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. אומר רש"י, שיוויתי ודוממתי, עליך, כן, שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. שיוויתי ודוממתי עליך נפשי כגמול שהוא נתון על אמו. גמול יונק שדיים, גמול עלי נפשי, נפשי בקרבי לנגדך כיונק שדה אמו. איזה ביטחון. מאיפה אתה מקבל? הרי המציאות יכולה להיות כל כך תרופה, וכל כך לא ודאית, וכל כך מסובכת בעולם של המבוגרים. מי יודע מה יהיה מחר, ומה יהיה, ואיך יהיה. כל כך הרבה סימני שאלה. איך אתה מגדל אדם יציב בעולם הזה? אדם עם ביטחון בחיים. מאיפה הביטחון הזה? הרי כל כך הרבה אנשים מבועלים מהחיים. וזה ממלא את כל תפקידי הפסיכולוגים ותפקידי הפסיכיאטרים, מה יהיה מחר ואיך יהיה. אבל דוד המלך נותן לנו את הפתרון. להיות חבוק בשדה אמו. ברגע שאתה חבוק בשתי אמו, התינוק הקטן הזה לא שואל את עצמו מה יהיה מחר. הוא גם לא שואל את עצמו, עכשיו אני יונק, מי אמר שבעוד 3 שעות יבוא עוד פעם? הוא לא שואל את עצמו. למה לא? הוא לא בוכה ברגע שהוא גומר לנוק. הוא אומר, אנחנו תכף נלמד את זה, כי זה ודאי לו שאימא שלו תופיע שוב. תחושת הביטחון בילד היא תחושת הוודאות בחיים. בעוד כמה וכמה שנים יהיה מצב שהוא לא יפחד מן המחר. לא יפחד מן המחר. זה יהיה ברור לו שיש על מי לסמוך. מה, אתה הוזה? מה, אתה מאורפל? לא, אני לא מאורפל. אני הכי ודאי, זה נקרא תום הילדות. התום של הילדות זה הביטחון החזק ביותר שיש עלי אדמות. מי שבסימן שאלה זה המבוגרים. התינוקות הם לא בסימן שאלה. לגמרי לא. לכן הדימוי של דוד המלך הוא זה. במצודת דוד כתוב, עלי נפשי, הנפש אשר עליי הוא בקרבי, הוא כתינוק הנגמל וכפל הדבר להתמדתו. כן, דוד המלך אומר לנו, עוד פעם כגמול עלי אמו, עוד פעם כגמול, שתבין היטב, שתכניס לך היטב מה תנאי הביטחון בעולם הזה. וגם אם אדם לא ספג את זה, הוא עצמו בילדותו, כן? אז בעזרת השם הוא יזכה, כן? יש כל מיני בתי ילדים וכל מיני דברים כאלה שאנשים לא בדיוק חוו את החוויה הזאת. אז בעזרת השם הוא יוכל ליצור את החוויה המתקנת דרך הילדים שלו. כן. כתוב ש... מי ששב מתוך אהבה, תשובה מאהבה, מהפכת זדונות לזכויות. מה זה תשובה מאהבה? תשובה מאהבה זה תשובה מרצון. נכון? לא כולנו גדלנו בצורה כזאת אידיאלית. חלק כן, חלק לא. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עבודים? לא, אנחנו לא עבודים. אנחנו שייכים בדורות האלה של דורות של אהבה, כן? אומר לנו הרב קוק במאמר הדור, הדור שלנו, דורנו, יוכל לשוב מאהבה ולא יוכל לשוב מיראה. לא יוכל לשוב מיראה. אז מה אנחנו עושים? מה אנחנו לומדות? אנחנו לומדות סוגיות באהבה שגורמות לנו להתהפך מבפנים. וליצור בעזרת השם בתים כאלה שיהיה כבר תיקון. ואז הדברים יתהפכו עלינו, עלינו, בתור אמהות, לזכויות. יש שאלות, התייחסויות לדברים שדיברנו עד כה? כן.
אם אתה סתם, אין לנו שום
כן. כן. זה כמו, זה כמו, זה כמו, שאתה מכניס זרע לאדמה, ואתה משקה ומשקה ומשקה ולא רואה שום דבר. כן? אתה מעצמך, עד מתי? כמה אפשר להשקות? ופתאום נובט איזשהו שתיל, והשתיל גדל ישר. כמה זמן זה לוקח? הרבה זמן. השנתיים האלה, ולכן אני מדברת על זה בכוונה, השנתיים האלה אינך רואה שום דבר הלכה למעשה. הילד לא מדבר, הילד לא עושה שום דבר כמעט בצורה משמעותית, שכלית, רצונית. אתה רק משקה את את הזרע הזה שנמצא בתוך האדמה, עוד גלום לגמרי, הכל בכוח מאוד מאוד גדול. ובגלל שלא רואים את הפעולה הזאת, אנחנו צריכים להיות במדרגה של אמונה. כן? שזה הדבר המשמעותי. עוד התייחסויות? כן, בבקשה.
דיבר על זה שהאישה, אסור לה להסיר את האחריות, גם אם לא נמצאת איתם 24-7. אשמח שקצת לפרט מה זה אומר.
מה השאלה?
מה הכוונה לא
לעשות את האחריות? להיות מודעת לצרכים של הילד. מה זה נקרא להיות מודעים? להיות לדעת שכל מה, אני, כשאני מקבלת, כשאני שומעת כל מיני שאלות של נשים, אני מאוד מסתמכת על תבונתם של נשים בשטח. זה כמו רופא צמוד לחולה. האמא זה הדמות שמרגישה את הילד, ומאוד חשוב לפתח את המודעות הזאת אצל האמא. לפעמים היא במצב שהיא לא כל כך מוסיף דעת, מוסיף מכאוב, זאת אומרת, היא לא כל כך רוצה לדעת, כן, במצבים לא טובים, כן. היא מנותקת, היא הרבה מאוד יוצאת החוצה, היא הרבה מאוד שאובה לעולם החוץ. כשאדם שאוב אל עולם החוץ, הוא מפתח, הוא פחות מפתח קשב אל הפנים. יש שתי מערכות בתוך האדם, וכשהוא מפתח מערכה אחת אל הפנים, אז הוא מקבל גם את החיישנים הנכונים להרגיש ולזהות מה קורה בתוך הבית. אישה צריכה לפתח התבוננות, קשב למה שקורה בתוך ביתה. כן. מה קורה? מה הוא מרגיש? למה הוא בוכה? למה הוא חזר מהגן מבועל? כן. איך הוא הולך לחבר הזה, ודווקא אצל החבר הזה הוא נראה לא שמח כשהוא חוזר. זה תחושות שרק אמא יכולה. כן. גם אני בתור מחזקת אתכם או מייעצת לכם. אין את האפשרות, וגם האבא. רק האמא היא נמצאת בשטח. ואני אומרת, זה מאוד חשוב לפתח את הרדארים האלה, כי הרדארים האלה, אם לנו אין בתור אמאות, לאף אחד לא יהיה. והילד יכול לסחוב כל מיני דברים וכל מיני קשיים וכל מיני מבוכות בתוך החיים שלו, ונזכר בעוד 4 שנים, 5 שנים, כשאיזה מורה מטפלת תבוא. לא, אנחנו צריכות להיות ערניות. לפעמים אמא נמצאת יותר מדי שעות בחוץ, ואז היא מרגישה שהילד מפתח איזשהו געגועים אל אמו. צריך לשים לב לזה, צריך להיות עם המון יושר פנימי. הישרות הפנימית הזאת זה אינדיקציה עצומה, ונשות ישראל הן ישרות. זאת אומרת, אם הן לא שאובות יותר מדי אל החוץ ומסוחררות מכל העוד שעות ועוד שעות ועוד שעות, ובשבילם להיות בבית זה עונש, כן? בשביל זה אנחנו לומדים את השיעורים האלה. בשביל לחזור להיות אנשים טבעיים ונורמליים. וישרות, כן, בשביל זה אנחנו עושים. לכן, כן, אני מאוד מאוד אומרת שאישה צריכה להיות מודעת לעצמה ולהיות בישרות. זה הערובה להצלחה של בית ושל ילדים. זאת הערובה. אמא ישרה וקשובה, זאת הערובה. אני, לאורך השנים, אני יכולה להגיד לכם שאנשים ששמעו את הדברים ובעזרת הישרות שלהם, בזכות הישרות שלהם, עשו מהפכות חשובות בתוך חייהם. שלבוא יותר מוקדם הביתה מכל מיני סדרים של לימודים וסדרים של עבודה, והבית חזר למסלולו. פשוט חזר למסלולו. כן? אז אני לא נכנסת פה לכל אחד ואחד לפי עניינה, כי זה דברים שהם ודאי ברמה האישית, אבל את העיקרון הזה צריך להיות מודעים אליו. לכן שמואל בא ומזכיר לנו את חנה ואת אמו ואת גידולו, כי זה סוגיה שהופכת את האדם להיות אמיתי, ואפשר לקרוא לזה גם אדם קדוש. מאיפה מתחילה הקדושה של שמואל? מזה שאימא שלו ידעה לעשות את הסדר הנדיפות הנכון, כשבוודאי שאני יכולה להגיד לכם שברגע שיש פרק חיים בעזרת השם ארוך לכולנו עד 120, אז השנים האלה של גידול הילדים הקטנים, התינוקות הקטנים, זה תקופה שהיא לא עד 120. זה תקופה שבאיזשהו שלב היא מסתיימת. כן? היא מסתיימת. ואז אתה מוצא את עצמך בגיל, אני יודעת מה, 40, 45, עם משהו נוסף. אבל מאוד חשוב לזהות את ה-20 שנה האלה, פלוס מינוס, של השנים האלה, להרגיש שעשית אותם בצורה נכונה ובצורה ישרה. יש אחר כך אפיק נוסף שנפתח בחיים, וכל תקופה ועניינה. ואימהות שהיו ישרות בשלבים האלה של ה-20 שנה, הן ממשיכות לתת ולהעניק לצעירים מהם לאחר מכן. כן? זה כמו שכל המלמד בין חברות תורה כאילו ילדו, כן? תלמיד אחר כך זה בחינה של ילד, אבל יש אחר כך שלבים אחרים בתוך החיים. כן, כן, בבקשה.
דיברת לפני כן על העונג בחיים שהילד צריך להרגיש. רציתי לשאול לגבי הגיל הזה, מה המקום של העונג מול הגבולות, אין כל מה שהוא רוצה
זה אנחנו נדבר על זה. זה בהחלט אנחנו נדבר על זה וניכנס לפרטי פרטים, אבל באופן כללי זה דבר מאוד חשוב שהאור החיים הקדוש אומר, זה תקופה שאין בה, לא זוכרת בדיוק את המילים, אבל יש בה רק שלווה ועונג השנים הראשונות. זה דבר שאנחנו אחיות. כן, כן, זה בסדר, זה בסדר. רק הרושם הכללי שצריך להיות בנפש, וזה בעיקר, תבינו, זה העיקר השיעור, זה בעיקר עובר דרכנו בתור האימהות. כן? גם אם הילד יש לו את כל הממתקים וכל המעדנים וכל השמיכות, האחים, הפוך הטוב ביותר, העונג הטוב ביותר שלו זאת אימו. ובאמת הוא לא זקוק לשום דבר אחר, וכמובן כל אחת לפי עניינה, לפי צרכיה, בפנים, בחוץ, כל עניינה, אבל לדעת שזה האלף של האלף. כל השאר הוא הבית. כשאדם ממקד לעצמו את החיים בסדר הזה, אז החיים שלו חוזרים להיות ישרים. כן. איך ליצור לו שיהיה לו כיף לילד?
להרגיש את האהבה, את הביטחון, את ה... זה לא רק... אני מבינה שאת אומרת, כאילו, דברו עם הילד כל הזמן, ויש ילדים ש...
לא צריך בהכרח להיות, להפעיל אותו או ליצור דברים חיצוניים כדי ליצור לו כיף. מה?
לא, אני מבינה, אבל כן.
רק נוכחות, רק נוכחות. לא צריך לצאת לכל מיני סדנאות ציור וסדנאות פסטלינה בהכרח. עצם הנוכחות אחת שהיא אוהבת לעשות את זה, שתעשה את זה. אבל אימצאותך זה כמו לא סתם. במדרשים הדימוי לשכינה היא דימוי לאימא. מה השכינה עושה איתנו? ישנה. אנחנו עם השכינה. ילד לא צריך משהו מעבר לזה. אמו נמצאת, הכל נמצא. לא מסכימה מה? לא משנה, לא ניכנס עכשיו לפרטים. לא ניכנס לפרטים. אנחנו נדבר על הפרטים האלה, אבל באופן כללי זה הדבר העיקרי. שאת יודעת שאת חוזרת הביתה, או שאת נמצאת בבית, זה קרני השמש שנמצאים עבורו. כן. מה שדיברנו בשיעורים הקודמים זה חל כרגע, שכשאת נמצאת עם הילד תשתדלי להיות ממוקדת, כשאת נמצאת עם הילד השני תשתדלי להיות ממוקדת, וכי יש כמה וכמה ילדים. התשובה היא שבכל ילד יש את הבלעדיות. אתה יוצר מחשבה לא מפוזרת. אפשר להיות עם הרבה אנשים ולהיות ממוקדים. למה? כי אתה מרגיש שהבן אדם ישנו. זה לא נמדד בדברים החומריים, זה נמדד בתחושת ההרגשה של הילד שאימא שלו איתו, מרוכזת בו, ואחר כך היא תהיה מרוכזת בו. כן? הדבר הזה הוא לא מחייב שיהיה ילד אחד, ואז רק אנחנו נתמקד איתו, אלא זה בעיקר עובד על המחשבה שלנו, מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. כן. עוד שאלות? עוד התייחסות? כן. זה אנחנו נדבר. מצטערת שאני עושה לכם קצת, אני עודפת אתכם קצת בשאלות, כי אחרת פשוט אנחנו, אתם צריכות להיבנות על סוגיה, סוגיה, ואחר כך יהיה לכם סדר בראש. אז לפעמים אני לא נכנסת לכל נושא. עוד שאלות, עוד התייחסויות? אני רוצה כאן, תהפכו את הדף. ונראה את הדף מקורות האמצעי, את המקור באמצע. המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה. הכוונה, מגמה האחרונה, הכוונה הזאת המגמה הגדולה ביותר. שיהיה אדם שהוא כמו איש אלוקים כזה. לא איש, לא אלוקים, אלא איש אלוקים. הקדושה היא חטיבה עליונה, שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. הקדושה אינה נלחמת כלל, תשימו לב למשפט הזה, הקדושה אינה נלחמת כלל נגד אהבה עצמית. לכאורה, איך זה שאתה כל כך תאהב את הילד ואתה תתמקד בו והוא כל כך יעסוק בעצמו ואני כל כך אעסוק בו וכו' וכו', איך זה מסתדר עם הקדושה? אומר הרב, הקדושה לא נלחמת כלל נגד אהבה עצמית, התבועה עמוק במעמקי נפש כל חי, אלא שהיא, הקדושה, מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. לא לפחד לאהוב. ככל שהילד הזה יאהב את עצמו, כך הוא יהיה מסוגל להיות יותר ויותר נותן. בהמשך, כרגע כשרואים את הילד, בכלל לא רואים שום נקודת נתינה ונדיבות. הוא רק רוצה לעצמו והצעצועים לעצמו שום דבר הוא לא יכול לתת. נכון, זה שלב שצריך בחינוך. שלב שהוא צריך להיות הוא עם עצמו בשביל עצמו. הוא קנאי. הוא קנאי, למה הוא קנאי? וכי הוא לא נדיב? הוא קנאי כי הוא חייב עכשיו לעבוד על עצמו, לאהוב את עצמו, מבלי שום פיזור החוצה. הכוח הפנימי הזה שהוא עוגר, הוא מרגיש שהוא חייב את זה לעצמו. הוא חייב את זה לעצמו. זה אוויר לנשימה. אז כשאימא שלו הולכת, הוא בוכה. מה קרה? אתה לא יודע שאימא שלך תחזור? לא, אבל אני חייב אותה לעצמי. התופעה הזאת היא כל כך חזקה בתוך הילד, שאנחנו צריכים להבין שזה לא הילד הספציפי הזה, או הילד הספציפי הזה. זה הגידול האלוקי, שהוא צריך להתחיל לומר, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. מתי הוא יתחיל לומר את זה? דרך אגב, כל החיים אדם צריך לומר לעצמו את הדבר הזה. כן? זה לא רק לגבי הילדים, המשפט הזה נאמר. אבל אצל ילד זה ממש בנפשו. הוא חייב לומר לעצמו, בשבילי נברא עולם. עכשיו, מי שמסתכל על זה, אומר, רגע, ומה עם הגמילות חסדים? ומה עם הנדיבות? אולי אני מגדלת ילד פרזיט? אבל הוא לא ילד פרזיט. את תראי, הילד הזה יהפך להיות נדיב ואוהב, ואומר הרב, לא רק על עצמו, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. זה מדרגת הקדושה. ככה בונים אנשים קדושים. זה אנשים שהפנים שלהם הוא חזק, הוא איתן. הגזע הזה שנמצא בתוכו הוא גזע שלא יזוז לשום כיוון ולשום שערה. הוא לא יזוז. למה? כי השורשים בתוך הבית היו, או בתוך עצמו, היו מאוד מאוד חזקים. מכוח זה, אנחנו נראה צדיקים מופלאים, ואנשים מופלאים שיגדלו לתפארת עם ישראל. אבל אותם אנשים שזרקו אותם מהר מדי לעצמאות, תהיה עצמאי, תהיה עצמאי. כל הזמן מעודדים אותם להיות עצמאים, יש כל מיני שיטות כאלה, שיטות חינוך. המגמה שלהם זה להפוך את הילד להיות עצמאי, זה מה שאתה רוצה. איפה ראינו את הדבר הזה בתורה? איפה שמענו על הדבר הזה? תהיה לזה, אחר כך הוא גם יהיה עצמאי. אבל מהר מאוד הם נוטשים אותו. על מנת שהוא יהיה עצמאי, כן, נוטשים אותו, הם לא קוראים לזה נוטשים, אבל נוטשים אותו. אז הילד בוכה, אז אתה לא תמיד נענה. למה אתה לא נענה? כי שילמד להתמודד, שילמד להסתדר. כל מיני מילים כאלה, כן? זה כמו לגדל נמרים. כן? נמרה זורקת אותו החוצה, הוא מתחיל ליפול, הוא מתחיל לעלות, הוא מתחיל ליפול, ואז הוא יוצא. בסדר? בנמרים זה נכון? בבני אדם? בני אדם הם כמעט, אולי הדימוי שאפשר לומר, זה כמו סחלב, כן? סחלב שאתה עוטף אותו מכל כיוון, בסופו של דבר הוא יהיה מסוגל. התפיסה הזאת להפוך את הילד להיות מהר מאוד ילד עצמאי, היא אינה דרכנו. אנחנו נלמד את הדברים האלה. אבל ילד הוא צריך לבצר, לחזק את האהבה הפנימית שלו בתוך עצמו. ככל שילד יותר אוהב את עצמו, הוא פחות יחטא. הוא לא רוצה להפסיד, כי החיים שלו כדאיים. טוב לו בעולם הזה. חבל לי להפסיד, להיזרק לרחוב עם החתולים ועם כל הזה. מה פתאום? החיים שלי הם טובים. אבל זה בתנאי שאתה באמת אוהב את החיים שלך. שאתה שמח בעצם זה שאתה חי. מישהו עובד על זה. כן, אנחנו נמצאות בנקודה המכריעה של הכוח הזה של הילד בראשית חייו. אני רוצה לסיים את השיעור במדרש רבה באיכה. אין לכם את זה. אמר רבי יהודה, בואו ראה כמה חביבים תינוקות לפני הקדוש ברוך הוא. תינוקות לא רק הכוונה לילדים קטנטנים, אלא לכל מה שאנחנו קוראים ילדים. כן, לא... בואו ראה כמה חביבים תינוקות, כמו תינוקות של בית רבן, זה הכוונה. תינוקות לפני הקדוש ברוך הוא. גלתה סנהדרין מירושלים, כן, בתקופת החורבן, גלתה סנהדרין מירושלים, ואף על פי שהיא גלתה, לא גלתה שכינה עמהם. גלו משמרות כהנים ולוויים, ולא גלתה שכינה עמהם. כיוון שגלו תינוקות, גלתה שכינה עמהם. מתי התחילה הגלות? לא בזמן שהסנהדרין גלתה, לא בזמן שהכהנים גלו, בזמן שהתינוקות עזבו. וכיוון שגלו תינוקות, גלתה שכינה עמהם. כל כך יקרים הם אצל הקדוש ברוך הוא נערי ישראל, שהסנהדרין גלו וגם הכהנים והלוויים, ולא גלתה שכינה עמהם. וכשגלו התינוקות אמרה השכינה, כל כך קשורה אני בהם, עד שאי אפשר לי להישאר בלעדיהם. ויחד עמהם אני את עול הגלות עליי מקבלת, וכביכול עמהם יחד בצרה אתענה. כן. זה הדבר שאנחנו צריכים להבין, שהשכינה שנמצאת עמהם זה גם השכינה כפשוטו, אבל השכינה זה גם האימא, וזה התפקיד, זה תפקיד מאוד משמעותי וחשוב, לא רק לפרק זמן הזה שהם נערים, אלא למעשה לכל בניין חייהם של האדם בישראל. יש שאלות, התייחסויות? כן, בבקשה. כן, הוא נמצא כרגע בעולם שהוא רואה רק את עצמו, וככה צריך להיות. עכשיו, אם הוא מצליח לאט לאט להיפתח, לתת ולהיות נדיב, אז זה טוב. בדיוק, לא לדחוק את השעה. כן, הרבה פעמים אתה מצליח להגיד, אתה יודע, פה אתה עכשיו עם הבימבה 5 דקות, והאח שלך 5 דקות. לא, הבימבה היא רק שלי. אבל בוא נעשה חלוקה. לפעמים הם נענים, כן? והרבה יצירתיות צריך בדבר הזה, כן? שהוא ירגיש באמת העולם שלא נבנה, או שמגיע חבר, והחבר עכשיו רוצה גם כן להשתתף, וכל הצעצועים הם שלו. לפעמים על ידי חניכה, על ידי תרגול, על ידי פרסים, על ידי כל מיני דברים מסביב, אז הילד מוכן גם להיפתח. איזה גיל? אני לא יודעת. עד איזה גיל? אני לא יודעת עד איזה גיל. זה דבר שקשה. אחר כך אני אגיד איזה גיל, ואחר כך תגידו, אבל הילד שלי הוא בן 5, הוא בן 6. הילד שלכם הוא הספר. לא לראות את הספר, אלא הילד שלכם הוא הספר. אתם פחות או יותר תזהו מתי...
פעם שמעתי רעה שלכם, שעד גיל 10, הילד בכלל לא רואה שיש מישהו בסביב. עד גיל 10.
כן. כן, כן. ואל תדאגו, ולאחר מכן הילדים יראו ויתמלאו בהרבה מאוד נדיבות, וככה בונים אדם בישראל.
גם ביחס לאחים?
שמה? זה לוקח זמן, זה לוקח זמן. אני מאוד ממליצה בדבר הזה לאפשר לילד שיהיה לו חפצים בתוך מגירה משלו. זה מרגיע אותם. כן, הם לא יכולים תמיד לשאת איזה מין קומונה של קיבוץ כזה, שכולם ביחד וכל הצעצועים ביחד. אז לפעמים אתה פשוט ממדר את הדברים שלו, המסעית שלו, הפנקס שלו, הצבעים שלו, וכל אחד שלו את זה שלו. לפעמים מוכנים להשתתף, אבל גם לפעמים גם לא.
גם כשהם פותחים בעלות על המרחב הכללי.
כן.
והחיות שלה גדולות אומרות שלא מקום של שם, באמת שלא מקום שלי, אז מסתכלת בשם לדאוג גם וגם, רק שלי.
מסתכלת.
ועצמה פה רוצה להגיד לך כן, נכון. כן. ובאורחת צהריים, שמרת את כל אורחת צהריים שלה, אז בלמה, נכון, את כל שעה, ועכשיו בואי, את רוצה לחלק את כל שלה, ואז היא נרגעה.
בדיוק, בדיוק. חזקו ואמצו להתראות.